פרק ט. חינוך לקיימות, חזון ומעשה. אריה ונגר, חינוך סביבתי הוא חינוך הומניסטי. אילון שוורץ, לחנך את דור המבול. דיוויד דוניץ, על חינוך סביבה וחתירה לחברה בת קיימה. ליה אטינגר, מתרבות קיימת לתרבות של קיימות. דיוויד אור, לחשוב מחדש על חינוך. דיוויד דוניץ, 13 דרכים לחינוך לקיימות. עקרונות לחיים טובים בצוותא על כדור הארץ. ליה אטינגר, מה בין חינוך סביבתי לחינוך לקיימות? מבוא. פרק אחרון זה סוגר את מעגל הקיימות מהפרק הראשון הכללי הבסיסי, דרך ההתעמקות בשבעה ממדים נבחרים של הקיימות. חשיבה אקולוגית, נחלת הכלל, מקום וקהילה, צדק סביבתי חברתי, פוליטיקה, כלכלה וצרכנות וחיי החומר, וחזרה אל מבט אינטגרטיבי יותר. המאמרים בפרק זה גם מסכמים את נושא הקיימות מהי, וגם מציעים רפלקסיה על המעשה החינוכי, על מה צריך להשתנות בשיטות ובמוסדות חינוך, על מנת להנחיל וליישם את חזון הקיימות בחברה. למעשה ניתן לטעון מכמה כיוונים, שכל הפרקים הקודמים עסקו גם הם בחינוך. ראשית, מי שכותב מאמר, אף אם הוא פרקטישנר, כלומר מיישם או מבצע, ולא מחשיב את עצמו מחנך דווקא, הרי ניגש לכתיבה דווקא על מנת לתקשר, למסור מסר, להעלות מודעות, להצית או להשתתף בשיח, כלומר לחנך. שנית, בכל אחד מהפרקים הללו, כל אחד מהמחברים והמחברות שותפים לטענה שצריך לשנות כיוון בתחום שבו הם מעורבים. בשינוי זה, במפורש או במובלע, כולל את האופן בו מלמדים או מנחילים את התחום. ללמד כלכלה אחרת, ללמד אקולוגיה אחרת ולהכניס את נושא נחלת הכלל לתוכניות לימודים למיניהן וכו'. אם זה המצב, למה נחוץ פרק שלם על חינוך? על מנת לענות על שאלה זו, אפשר לתאר שלושה סוגים של חינוך סביבתי, לוחסן חינוך לקיימות. סוג אחד, שהוא גם הסוג הנפוץ ביותר, וגם הכי פחות אפקטיבי, הוא שיעורים בלימודי סביבה. סוג זה הוא הנפוץ ביותר כי הוא הקל ביותר ליישום. שיעור אחד, מורה אחד, מוצאים את השעות וגמרנו. לא שזה תמיד קל. הכשרת מורים ייעודיים, עצם מציאת השעות למקצוע חדש וכו'. הם אתגרים גדולים, ואין כאן כוונה לזלזל באלה שהשיגו הישגים אלה. אך יש לראות בזה מעין מדרגה בסיסית, ראשונית, כי האפקטיביות עלולה להיות מינימלית. כי אותו שיעור נשאר מבודד וממודר, לא משולב ביתר מקצועות הלימוד. לא בהווי של חדר המורים, ולא בפרקטיקות של בית הספר. וזה מבלי להתייחס לאופי הבעייתי של לימודי סביבה, כמקצוע שעסוק בהעברת ידע, לרוב במדעים, לעומת מטרות ויעדים אחרים, כגון אזרחות פעילה, חינוך ערכי ועוד, שידונו להלן. סוג אחר של חינוך לקיימות, קשה יותר, אך יותר שאפתני ומעמיק, ובדיוק מה שהפרקים הקודמים מייצגים. הטמעת חשיבה מקיימת בכל תחום ותחום. לו החינוך בישראל היה כזה, וכאן לא מדובר רק בחינוך הפורמלי מגן עד יוד ב', אלא גם בעל תיכוני, למבוגרים, בחינוך מקצועי וכו'. היינו יכולים לרשום הישג ענק הרבה מעבר לשיעורים בלימודי סביבה. אך המאמרים בפרק זה באים ללמדנו שגם זה אינו מספיק. או ליתר דיוק, אם ניגש לשינוי הוראת כל מקצועות הלימוד, נהיה חייבים לעשות זאת מתוך ראייה כוללנית מעמיקה ואינטגרטיבית. חינוך לקיימות, בראש ובראשונה, איננו חינוך דיסציפלינרי. הוא חוצה את גדרות וחומות הדיסציפלינות, ומציע חזון על שייתן הקשר וערכים מנחים לכלל המערכת. וזה אולי המאפיין החשוב השני, שחינוך לקיימות הוא חינוך ערכי, הוא נוקט עמדה. הוא לא עומד אדיש או נייטרלי למה שקורה בעולם. יש לו מה להגיד, ויתר על כן, הוא רוצה להעצים את התלמידים, כך שיהיה גם להם מה להגיד. וכך שידעו איך להגיד את זה. הנושא של אזרחות פעילה וחינוך שמקדם אותה, הוא נושא שיחזור בכל המאמרים להלן. חינוך לקיימות איפה אינו מקצוע, אלא גישה. כאשר אנו מדברים על כלים לשינוי, על הזירות שבהן יש לפעול על מנת להפוך את החברה שלנו ליותר מקיימת, מדברים על שינוי טכנולוגי, אנרגיה מתחדשת, עיצוב תעשייתי ועוד. וגם על שינוי במדיניות, חוק ואכיפה, תקינה, מיסוי ותמריצים כלכליים וכו'. אך ייתכן כי החינוך הוא החשוב מכולם. אולי איננו המהיר ביניהם, אבל ללא החינוך, במובנו הרחב, כיצד נעורר אנשי מדע להפנות כושר המצאה ומשאבים לפתרון בעיות בקיימות, וכיצד נשכנע את מקבלי ההחלטות ואת בוחריהם לשנות מדיניות כדי לתמרץ את הטוב ולדכא את הרע. הדבר נכון גם לגבי פיתוח דיון ציבורי לתוצאות מיידיות, וגם לגבי חריש העמוק של עיצוב דעותיהם ועמדותיהם של הדורות הבאים. חלק גדול מהחינוך לקיימות הוא אכן חינוך ערכי, המעצים לעורר מעורבות של ילדים ומבוגרים בחיי חברה ואת השתתפותם בקביעת פני העתיד. גישה זו צמחה כתגובה למודעות ההולכת וגוברת לקיומו של משבר, שמוזכר בכל הפרקים הקודמים. עם זאת, תפיסתנו את החינוך הייתה מאוד חלקית לו הייתה מסתכמת בכך. כמענה למשבריות, פן אחר, אולי אף יותר בסיסי וראשוני, הוא פיתוח יכולת הפליאה מהטבע ותחושות עונג וחיבור לעולם החי. לזיקה שלנו למערכות אקולוגיות יש בהחלט השלכות חברתיות פוליטיות חשובות לגבי טיפוחן ואי הריסתן. אך כדברי המדען סטיבן ג'יי גולד, שאילון שוורץ מביא להלן, לא נלחם להציל את מה שאין אנו אוהבים. לכן החינוך לקיימות הוא אינטגרטיבי במספר מובנים. כמו הקיימות, מדובר בשילוב של כל ענפי ותחומי החיים, סביבה, חברה, כלכלה, פוליטיקה, תרבות וכולי, לרבות דיסציפלינות החינוך, כחלק מחזון כולל של רווחת הכלל ושיפור פני החברה. אך המעשה החינוכי הוא גם אינטגרטיבי כלפי הלומד, כמו שאטינגר ועוד מחברים מזכירים. הוא חייב לפנות גם לראש, אוריינות וידע, גם ליד, עשייה וחיים לפי העקרונות הרעיוניים, וגם ללב, לרגש, לנשמה, לפן האפקטיבי שנוגע ברצונות, במוטיבציות, בזיקה הנפשית לעולם, ולחבר את כל אלה. הערה לגבי המאמרים בפרק זה. הם נכתבו ברגעים שונים בעשור האחרון, ועשור זה ידע דינמיות רבה ותמורות מרחיקות לכת בתחום. כך שכל אחד מתייחס למציאות שהייתה נכונה לאותה העת, ומביא דוגמאות שהיו עכשוויות עבורו. לדעתנו, ההיבטים התיאורטיים כולם עדיין תקפים וחשובים לשיח של היום. הדוגמאות הרבות חשובות אף הן, אבל עם חלק מההתייחסויות לריאליה הן כבר מיושנות, הדבר רק מעיד על הקדמה הכבירה בתחום הזה בארץ. המאמר הפותח הוא של דוקטור אריה ונגר, חינוך סביבתי הומניסטי. הוא פורס את משנתו מתוך ביקורת על הקיים. החינוך הסביבתי חייב להתחיל בהשקפת עולם ערכית חברתית, בראוי. מתוך השקפת עולם זו, עליו לפרש את הנתונים, את המצוי. החינוך הסביבתי, הנהוג בבתי הספר שלנו, עושה את ההפך. לדידו, היסוד המרכזי של החינוך הסביבתי הראוי, יסוד שנשחק בשיח הכלכלי תועלתני, השתלט כיום, הוא היסוד המוסרי. ונגר מנגיד את אותו השיח הכלכלי תועלתני לגישה ההומניסטית ערכית. לחברה הישראלית אין תקווה אם בוגרי מערכת החינוך לא ילמדו להזדהות עם מטרה ערכית חברתית גדולה מרווחתם האישית. לחינוך סביבתי ערכי חברתי יש פוטנציאל לספק למערכת החינוך שלנו אופק פדגוגי אמיתי. הוא רואה בזה אף חידוש הציונות, אבל בהקשר אינקלוסיבי, שחניכיו יהיו גם אזרחי העולם וגם בני הארץ. חינוך סביבתי כזה יכול להוות ליבה לכל המערכת המשותפת, ולהתאים לכל אזרחי המדינה, וכך לסייע בידינו להקים חברת מופת צודקת. הפרק ממשיך עם לחנך את דור המבול מדוקטור אילון שוורץ, שוורץ מיטיב לחבר בין המשבר הקשה והמשבר הרך, או בין המשבריות בכלל, לצד השני של החינוך, החיבור לעולם. הוא כותב שהחינוך הסביבתי איננו יושב בכיתה, תרתי משמע. הוא מדגיש בזה גם את הפן של הצורך באזרחות פעילה, וגם בהחזרת חוויות של טבע לחיינו. אנו חייבים להחזיר לעצמנו את המפגש הבלתי אמצעי עם הטבע, ולא כתיירים המבקרים במקומות רחוקים, אלא כחלק מהיום-יום שלנו, כך שיחדור עמוק אל עצמותינו. אבל גם באותה כיתה, שחייבים לצאת ממנה על מנת לחוות ולשנות את העולם, היא מחנכת. הפרקטיקות היומיומיות של בית הספר לפעמים אומרות הרבה יותר ממה שמחנכים למדו לשנן מבחינת ערכי הקיימות. כך שמה שדרוש לכינון החינוך לקיימות הוא ההקשר שמחבר בין ידע לבין ערכים ובין ערכים לבין מעשים. אז יהיה ניתן לומר, אם נעים דורשים, אז נאה מקיימים. תרתי משמע. בסופו של דבר חינוך כזה יניב לנו משהו הרבה יותר חשוב מידע והוא תבונה. החינוך הסביבתי כמו החינוך לבריאות איננו נייטרלי נטול עמדה. לפי הראייה של החינוך הסביבתי זו יוהרה וטיפשות. לזכור רק את ייחודו של האדם ולשכוח את מגבלותיו בתור חלק בלתי נפרד מהעולם הנושם, החי והמת. בפועל, זה מה שהחינוך עושה היום. שוורץ מסיים בנבואה קודרת. במאה ה-21 יש רק שתי אופציות. או שאנשי תקשורת, פוליטיקאים, אנשי רוח ודת המחנכים ומערכת החינוך כולה יבהירו את השלכות מעשינו וכיצד אפשר לשנות כיוון, או שהמציאות היומיומית תעשה את העבודה החינוכית. החינוך במאה ה-21 יענה אל האתגר בגדול וישבור את שתיקתו, או שיהפוך לבלתי רלוונטי. תת הכותרת של המאמר הבא על חינוך סביבה וחתירה לחברה בת קיימה היא רשימות מהרשת הירוקה. המאמר נכתב על ידי דוקטור דיוויד דוניץ, המייסד והמנהל הראשון של אותה רשת שעליה הוא כותב כאן. הוא נכתב כשהיו לדוניץ 5 שנות ניסיון בתחום ובמסגרת זו, ויש לציין שעברו כמה שנים מאז. דוניץ כותב שבתו שינסמך דלת 2004 השתתפו כ-40 בתי ספר וכ-30 גני ילדים בתוכניות של הרשת הירוקה. כעת בתו שינעין א' 2010-2011 חברים מעל 600 בתי ספר. דוניץ מדגיש את החיבור לא לעולם הטבע האוניברסלי אלא דווקא לסביבה המקומית, כי הקשר הנרקם בין האדם לבין הסביבה שלו, ולא איזו סביבה עולמית ארטילאית, הוא הקשר שיכול להביא שינוי. הוא מביא דוגמאות רבות של פרויקטים ועשייה מקרב בתי הספר של הרשת דאז. המפתח כאן להצלחת החינוך הסביבתי הוא הפרקטיקה. הפרקטיקה היא החיבור בין החזון הרחוק של הקיימות לבין הצעד המעשי הניתן לביצוע. בקלות יחסית יכולים אנו להרחיב את מגוון הפעילויות של תלמידי בתי הספר, כך שגם אם לא נשנה מחר בבוקר את העולם, כל ילד וילדה יכולים יהיו כבר עכשיו להתחיל בצעד הראשון לצעדת 1,000 המילין. ומה יותר ראוי לחינוך מאשר להעניק לילדים הרוצים לביטויי אכפתיות, חמלה וטיפוח, ואו לתת הזדמנות לצעירים להרגיש כי הם מהווים חלק מהמרקם החברתי והסביבתי שלהם, שגם להם יש אחריות כלפיו, והם הם בעלי המניות שישפיעו על עתיד החברה הישראלית. עוד נשמע את סיכום תובנותיו של דוניץ במאמרו השני בפרק. גם דוקטור ליה אטינגר מופיעה פעמיים בפרק. במאמר מתרבות קיימת לתרבות של קיימות, היא לוקחת אותנו אחורה בזמן לפסגת כדור הארץ הראשונה ב-1992, ולנאומה המרגש של ילדה בת 12, סוורן סוזוקי שמה. נאומה מופיעה לצד המאמר. סוזוקי הצביעה בפשטות האופיינית לילדה על כל הבעיות בעולם, והפנתה אצבע מאשימה כלפי הבוגרים שניהלו את העולם עד כה. אטינגר מזמינה אותנו לדמיין איזה עולם היה נוצר לו הבוגרים שהקשיבו לה, ולא מעט הוזילו דמעות למשמע כתב האישום הקשה שלה, היו מפנימים את גודל המשימה והיו משנים את העולם ואת החינוך שניתן לדור ההוא. סוזוקי ובני דורה עברו את גיל ה-30 והם עכשיו נכנסים לתפקידי מפתח בעולם, אך רובם לא שונים במאומה מהדורות שקדמו להם. כמו שאטינגר כותבת, חישבו על הפרדוקס הבא. יש כיום יותר אנשים משכילים מאי פעם, עומד לרשותם ידע מדעי חסר תקדים, אך רובם עסוק בייצור מוצרים מיותרים לשוק הצרכני שאינו יודע סובה, במקום להשתתף בייצור של מה שחסר באמת, חינוך טוב לכל, שירותי בריאות נאותים לכל, שיקום המערכות האקולוגיות, בניית קהילות חברתיות, טיפוח חיי הרוח. השינוי הוא קשה, כי מדובר בסוג של התמכרות ודרושה גמילה. אנו מכורים לאורח החיים הלא מקיים שלנו. כמו מעשן כבד שכבר אינו מצליח לטפס לקומה הראשונה בלי מנוחה בדרך, אך בטוח שחייו אינם חיים בלי סיגריה אחרי ולפני הארוחה, אנחנו מכורים למרוץ האינסופי אחר הצלחה. היכולת לרכוש עוד ועוד מוצרים. וככל שאנחנו עשירים יותר, אנחנו עניים יותר. סובלים ממחסור תמידי בכסף ובזמן לחינוך, לבריאות, לרווחה, לסביבה ולאומנות. ישנם דברים מאוד בסיסיים בחינוך שהם חלק מהבעיה. לדוגמה ציונים. בתי הספר שלנו מעבירים מסר סמוי אך ברור. המטרה היא ציונים גבוהים. ציונים גבוהים מביאים להצלחה כלכלית של יחידים ושל החברה. כל השאר משני. שיטה זו מתעלמת לגמרי מהמגוון העצום של מוטיבציות שמאחורי ההתנהגות האנושית. יש מגוון עשיר של מוטיבציות הדוחפות בני אדם לפעולה. שאיפה לכוח, לאושר, להשפעה, לכבוד וגם סקרנות, אמונה, משיכה ליופי, דחף ליצירה, אמפתיה, חוש, צדק, אהבה ועוד. המפעלים האנושיים המופלאים ביותר הם תולדה של שילוב מוטיבציות מסוג מסוים. המוטיבציה לכסף או לכוח אינה העיקרית, לבטח לא היחידה. אבל השינוי של דברים בסיסיים בחינוך הוא קשה. יש המון אינרציה לסטטוס קוו. רק יוזמות יפות מלמטה בלי רוח גבית מערכתית, או הנחיות מלמעלה ללא ההשתתפות והזדהות של מנהלים ומורים, לא יעשו את העבודה. דרוש שילוב מתואם בין הכוונה ותמיכה, בין יצירתיות ויזמות. אחד שפועל לשינוי מחשבת החינוך, ששנים רבות משמש השראה לפעילים בתחום זה בארץ, הוא החוקר וההוגה דיוויד אור, מאוניברסיטת אוברלין בארצות הברית. כאן, בלחשוב מחדש על חינוך, הוא מביא את התזה המרכזית שלו שמהווה תשתית לכל עבודתו. הנקודה המרכזית היא זו. הכלים, יכולות וגישות שהיו חיוניים לשם תיעוס כדור הארץ, אינם אלו הדרושים עכשיו כדי לרפא את כדור הארץ או כדי לבנות כלכלה בת קיימה וקהילות מוצלחות. הוא טוען שנחוצות מספר רפורמות בחינוך המערבי המוכר לנו, שנוגעות במושגי יסוד, להגדיר מחדש מהי אמת, מהי קדמה ומקומה של טכנולוגיה, ביקורת על צמיחה כלכלית, אופיים ומקומם של מוסדות לחינוך, טיבה של שליטתו של האדם בטבע וחשיבות האזרחות. הוא מביא ציטוט יפהפה של ואצלב האוול, שמגדיר את האזרחות כי לשרת את הקהילה ולשרת את אלו שיבואו אחרינו. לבסוף, הוא כותב, אם תלמידים לומדים להבין איך העולם פועל כמערכת פיזית ולמה זה רלוונטי כל כך לחייהם, הם גם ידעו ליצור כלכלה בריאה. דייוויד דוניץ חוזר עם 13 דרכים לחינוך לקיימות, עקרונות לחיים טובים בצוותא על כדור הארץ. מאמר, בעצם טבלה, קצר ותמציתי, שהוא מבחינת המעט המכיל את המרובה והמנסה לסרטט 13 צעדים או עקרונות מעשיים, שיעזרו לנו לדמיין, לייצר, להמשיג ולעצב עקרונות מעשיים לחיים בצוותא אידיאליים. לאחר כל הפרקים והמאמרים במקראה, הרשימה שלו אינה מפתיעה. היא כוללת מושגי יסוד, יחד עם מקורות או ציטוטים, מפליאה והערכה, דרך חשיבה ביקורתית והשתתפות דמוקרטית וחלה בהתנהלות בת קיימה, היכולת לחלום, חגיגה של המגוון התרבותי והטבעי ועוד. אך היא עוזרת לנו לסכם את כל הנאמר לאל ומופיעה במקומה כאן לקראת סוף האסופה כסוג של אריזת החבילה. ובכל זאת המילה האחרונה ניתנת לליה אטינגר ומאמרה מה בין חינוך סביבתי לחינוך לקיימות, שגם הוא מאמר קצר וממוקד. כאן היא מציגה עוד גרסה לתשובה לשאלה מדוע כל כך קשה לתת מענה למשבר הסביבתי, והיא, המשבר הסביבתי הוא בעיקר תוצר לוואי של הצלחותינו, ולא של כישלונותינו. וזאת משום שהגדרנו את הצלחותינו בצורה מאוד מסוימת. היא כוללת כמובן כסף, כוח, יופי, מעמד, אך מה שחשוב ומפתיע הוא מה שאינו נכלל בה. השתלבות במערכות האקולוגיות של כדור הארץ, תרומה לבריאות של המערכת המעניקה לנו חיים, הוגנות וסולידריות חברתית. אין מילים אחרונות, יותר הולמות מאלה, כדי לסיים את המקרא. חינוך לקיימות הינו חינוך למימוש עצמי, תוך הבנה שכולנו חלק ממערכת מופלאה שחובתנו לשמור עליה. קיימות בנויה על תבונה אקולוגית, סולידריות חברתית, יצירתיות, מגוון תרבותי, שמחת חיים ויכולת התפעלות. מערכת חינוכית שתשכיל לשים במרכז את הערכים הללו, תוכל להצמיח דור שבכוחו ליצור את המפנה, שלא רק ימנע שואה אקולוגית, אלא גם מבנה חברה שטוב לחיות בה.